קראת את פרשת עצווה, שבת פרשת זכור, נתחיל בפרשה ונמשיך בענייני פורים. ואתה תצווה, מפרש אור החיים, לא נאמר צו, אלא ואתה תצווה, כלומר משה רבינו יצווה, שהציווי יצא ממך, שלא יתהיה איזה משמעות שכביכול הקדוש ברוך הוא צריך אור שיעירו לו בבית המקדש. הרי זה לא כן, הקדוש ברוך הוא מאיר לכל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא לא צריך שיעירו לו, אבל זה לכבודו של ריבונו של עולם. על כן אומר הקדוש ברוך הוא, גם זה ציווי, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הציווי יבוא ממך, לא ממני כביכול, לא מריבונו של עולם, אלא ממך. שהרצון של ישראל להאיר לכבודו של ריבונו של עולם בבית המקדש, במשכן, יש כאן הדרכה כללית שיש מקום גם לעבודת השם שבאה מתוכו של האדם. תמיד אנחנו אומרים שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כי מי שמצווה ועושה, הוא מגלה את רצון השם. הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, ועל ידי שהוא מבצע את רצון השם, את ציווי השם, מתגלה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אורו של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אבל כשאדם עושה מעשה, אז זה מעשה אנושי. יכול להיות שיש לו כוונות מאוד גדולות, מאוד טובות, מאוד רצויות, אבל זה לא מגיע למדרגה הזאת שזה רצון השם כאן מתגלה. אבל יש עוד מדרגה, שרצון השם מתגלה ברצונו של האדם. כאן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, אומר למשה, אתה תצווה שזה יבוא ממך, כי הוא יכול יבוא מישראל. צריך את שני הדברים ביחד. גדול המצווה ועושה, נכון, אבל מי שמצווה, זה יבוא מתוך תוכו, שזה הוא מזוהה עם רצון השם. זאת כמובן העבודה השלימה. וכאן במקום הזה, כאילו זה מתחיל, יתחיל מכם. אתה תצווה. עוד אומר אור החיים. הגאולה האחרונה, חכמים אמרו שהגאולות, כל גאולה, אברהם אבינו, יצחק וכו', והגאולה האחרונה בזכותו של משה. משה הוא התורה, בזכות התורה. וזה מה שכתוב כאן. ואתה תצווה, אתה, משה רבינו, ויקחו אליך שמן זית זך. שמן זית זך זה אור, זה התורה. תצווה, כדי שתהיה הגאולה האחרונה, תצווה שיקחו תורה, שילמדו תורה, ושהשמן יהיה, שמנה של תורה, הוא יהיה זך, זה יהיה לשמה. שלימוד התורה יהיה כולו מתוהר, כל כוונות לא לגופו של תורה, לא לגופה של תורה, אלא לשמה, זך. שמן שיהיה ממש זך. קטית. קטית. זאת אומרת, לקטות את ה, כמו שלקטות את הזיתים, אז זה צריך להיות, כדי ללמוד את התורה, צריכים ללמוד במאמצים, בהשתדלות, בהגיעה, לכתות את הגוף כביכול, לכתות את הכוחות, כדי להוציא את המקסימום בלימוד התורה. וזה רק על ידי שאדם, אם רק אדם מתאמץ מאוד ומתייגע מאוד, הוא קונה קניין תורה, לפי גודל ההגיעה, כך גודל הקניין, קטית למאור. למאור, זה כשישראל בגלות, אז כביכול לא מאיר האור האלוקי, לעתיד לבוא היה אור הלבנה כאור החמה, כדי שהמאור, המאור הזה שהוא כביכול צומצם, מצומצם בזמן הגלות, כדי שהמאור הזה יאיר, ויאיר הערה מוחלטת, נר תמיד, שגאולה האחרונה היא גאולה של תמידיות, היא גאולה שאין אחרי הגלות, גאולה שלימה, וזה בזכותו של משה.
אז כביכול בזכותו של התורה. זאת אומרת, משה רבינו הוא הגואל, והוא התורה, והתורה היא הגואלת. אז עמל התורה וקניינה של התורה, מי שמשתתף בזה, הוא שותף בהוותה של הגאולה האחרונה. זה מה שאומר אור החיים. ואני רוצה להביא עוד איזה דבר מדברי האוהב ישראל. ואתה תצווה את בני ישראל, צווה זה לשון צוותא כזה, כן? שמעון המסוני היה דורש כל עיתין שבתורה. כלומר שכל עת זה בא לרבות. כל עת. הוא אומר, הנה ידוע, כאשר שני בני אדם מדברים זה עם זה, הדיבור הוא מקשר, מקשר את האנשים. הוא קושר קשר נפשי. כי כוח הדיבור הוא בא ממקום פנימי. בהתחלה זה נמצא בתוך תוכי האדם, אחר כך במחשבה, ואחר כך זה מתפשט אל הלב, ואחר כך זה יוצא מן הפה לדיבור. כלומר, כל דיבור הוא בא ממקום פנימי, זה לא רק הפה מדבר, זה המחשבה, זה הלב, המוח והלב מדברים. יש כאן איזה חיבור פנימי בין שני אנשים שמדברים. וכשנפגשים שני צדיקים ומדברים ביניהם דברי תורה, יש פה איזה חיבור כזה של זיווג, שזה פועל פעולות גדולות מאוד. מדברים דברים שבקדושה, ההתקשרות הזאת זה של קישור כביכול של שני עולמות, ומה שעושים למעלה, ככה גם נרשם למעלה. מה שעושים למטה, ככה נרשם גם למעלה. זה עושה פירות. ולכן צריך מאוד מאוד להשתדל שאנשים חברותה, כן? שני צדיקים בישיבה, שניים לומדים בחברותה ביחד. ההידברות ביחד של שני אנשים ביחד, שתי נשמות, נפגשות. אנחנו לא שמים לב לדברים הגדולים שאנחנו חיים אותם יום-יום. מדברים יחד דברי תורה, נשמות מדברות זו אל זו. יוצא כאן איזה מין חיבור של בירור, בירור של התורה. יוצא איזה תולדות מהלימוד הזה. אז זה בחינה של פירות. ומה שקורה למטה, כך גם קורה למעלה. כי כל נשמה יש לה שורשים עליונים. זה למעלה מזה. הנשמה שמופיעה באדם היא הקצה, הנשמה ארוכה, אור גדול, נמשך ממקור עליון שבעליון, מדרגות, 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 ומופיע קצה התחתון של הנשמה בתוך האדם. שהנשמה של האדם, כשאדם מדבר עם חברו, לא רק הנשמה שלו מדבר, כלומר, מה שבתוכו כביכול, אלא גם השורשים. אז כל פעולה שאדם עושה, היא בעצם, יש לה המשכיה, זה נמשך גם למעלה. ולכן, הוא אומר, אנשים צדיקים, הם עוסקים גם בהשפעה על אחרים. צריכים להיזהר שאדם נפגש עם פחותי ערך, שהם נמצאים במקום מוכני אחר, נמוך. צריך להיזהר שלא להיגרר אחרי זה. ולכן, כשאדם מדבר, רוצה להשפיע על אחרים, והאנשים כאלה שהם במקום רחוק, מקום נמוך, אז צריך לדבר על כלל, על כלל ישראל. לדבר על האחד, אבל אתה מדבר על הכלל. אתה מדבר מול אחד מכל הכלל, והכלל הוא תמיד טהור, תמיד קדוש. ואז הוא מתקשר עם ואם הוא מדבר על לאו, הוא צריך לדבר על הקשר של הנשמתי שלו, שהוא בטהרה. ולמה בכלל זה מוטל על אנשים צדיקים לפגש עם אנשים פחותי ערך כדי להשפיע עליהם? כי כשאדם משפיע על אחרים, הנמשך לו שפע גם כן גדול. וככל מה שהוא משפיע יותר לאחרים, נמשך עליו שפע יותר גדול. אז זו הסיבה שחשוב שתפקידם של הצדיקים להמשיך את השפע, וממילא כמובן גם הם מתעלים מעלה-מעלה על ידי המשכת השפע על אחרים. זה מה שכתוב, אז מה זה קשור לפרשה? ואתה תצווה, צוותא, קחו אליך שמן, שזה החוכמה, והשמן זית זך, וזה אותיות התורה. אז יקחו אליך, כאשר אתה תשפיע על אחרים, אז זה יהיה גם לך התעלות מעלה מעלה מעלה. ובענייני משהו נקודות רמזים מענייני הפרשה הפעם. ואני רוצה עכשיו לדבר על נס פורים. נס פורים יראה בסוף 70 שנה של הגלות בבל, קרוב מאוד לקראת בניין בית המקדש השני. ישראל נמצאים בגלות אחרי 70, תקופה ארוכה מאוד של 70 שנה, זה באיזה ירידה מאוד מאוד גדולה. ואז פתאום, ואז מתעורר כוח הסתרא אחרא, לעצור את התהליך, למנוע את היציאה מן הגלות, את בניין בית המקדש השני, שבניין בית המקדש השני היה לו איזה צד גדול מאוד מאוד, שכשנבנה בית המקדש השני, ביטלו את יצרא דעבודה זרה. קראו ישראל בשם השם הגדול, וחז"ל אומרים לנו במסכת יומא ועוד, שביטלו את יצרא דעבודה זרה. היה יצר מאוד חזק, יצרא דעבודה זרה, כמו יצר של יצרא דערווה, זה ברור לנו שזה כוח מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מושך. לא פחות מזה היה יצרא דעבודה זרה, מושך לעבוד עבודה זרה, יצר גדול כזה. ואם בניין בית המקדש השני בוטל, אז כמובן שסתרא אחרא לא רוצה שיבטלו אותו, ואז הוא מרגיש שהולכת להיות כאן איזה גאולה לישראל ואיזה פגיעה בכוח שלו, והוא מנסה לעצור את המהלך הזה. וזה כל פעם שישראל עומדים לעלות לאיזה מדרגה גדולה מיוחדת במינה, מדרגה חדשה, מדרגה עליונה, מכוח הסתרא אחרא מתגבר. זה בעצם היה לפני שקיבלו ישראל את התורה. בא עמלק ללחום בישראל, והמגמה שלו הייתה לעצור את התהליך הזה. יוצאים ישראל, יוצאים ממצרים, הולכים לקבל תורה, מרגיש שעמלק שזה מנוגד לכל המהות שלו, שזה יכול לפגוע בכל המקום שלו בעולם, והוא בא להילחם. וזה מה שקרה בימי מרדכי ואסתר, בימי אחשוורוש. המן הוא גם כן עמלק, הוא מזר עמלק, והוא מרגיש, מייצג את כל הרוע, את כל הקלקולים, והוא מרגיש שישראל עומדים כאן לצאת למדרגה חדשה, מנסה לעצור את המהלך הזה. כל פעם שעומדת להיות התחדשות, לפני כן יש איזו תקופה כזאת של תקופה ביניים. זה מה שנקרא בסתר המדרגה. בין מדרגה למדרגה יש סתר, יש איזה מצב ביניים. צריך לאסוף את הכוחות, הולכים לנוח, כאילו אדם לפני שהוא הולך להתחדש בכוחות חדשים, הוא הולך לישון, הלילה, הגלות, הגלות של שינה, אבל יש בצד מסוים של חושך, של קלקול, יש בצד של מנוחה, של לא עושים את הפעולות השלימות, אז משהו פנימי גם נבנה בתוך הדבר הזה. ובמצב הביניים הזה, כיוון שנמצאים בהפסקה כזאת בין מדרגה למדרגה, אז יש סיכונים גדולים. ואז בהתפרצות, ההתפרצות באה מפני שזה באמת נמצאים במקום כזה שאפשר לפגוע, כי נמצאים בין מדרגה למדרגה. מצד שני יש התעוררות לעצור את המהלך מהמצב הזה, הרי הולכים לעלות למדרגה חדשה. אז זה בדיוק הזמנים שבהם יש סיכונים גדולים מאוד, ובא אז הסתרא אחרא לעצור. אומרים המקובלים הישועה המיוחדת שהייתה בימי מרדכי ואסתר, זה, יש בזה שני צדדים. צד אחד, שאנחנו כמובן מדברים על זה כל הזמן, יודעים את הדבר הזה, טבעית. המצב הזה של... לא היה איזה נס גלוי, איזה תהליך של התגלגלות, דברים טבעיים כביכול, אבל הצורה של ההתגלגלות הטבעית הזאת היא כל כך מיוחדת, היא כל כך בולטת, שאנחנו רואים שבעצם הטבע הוא פועל את פעולות השם. רואים את ריבונו שלם בתוך הסדר הטבעי הזה. זה משהו, זאת אומרת, משהו פנימי, אור פנימים שמאיר בתוך המציאות הזאת, שהיא בעצם מסתירה כיכול את האור הזה, אבל כביכול מסתירה, אבל מרגישים שמתוך המתבלט בתוך הטבע הזה, המציאות המיוחדת הזאת. נס טבעי כזה, באים חז"ל ואומרים לנו שהוא לא ישכח לעולם. כל המועדים עתידים להתבטל חוץ מפורים. פורים לא עתיד להתבטל. שבת, ימי הפורים האלה לא יעברו, כי זה הערה מיוחדת, הערה פנימית שבתוך הטבע, היא הערה מסוג מיוחד. והערה כזאת היא תמיד אמורה להימשך. אני רוצה להביא לכם מאותו העניין ככה עוד עמקות נוספת. הדבר, המקור של המציאות הזאת, שלפעמים יש תהליכים כאלה שהפסקה, ירידה, צורך עלייה, ואנחנו פוגשים את זה בשורש. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות עזר לאדם, הפיל עליו תרדמה. כשמתקדמים, צריך לכאורה התקדמות, הולכים משלב לשם, למה לישון, הולכים להתקדם. אבל זה, צריך איזה, המהלך הזה של לעשות עזר, צריך כאילו האדם, כאילו צריך באותו שעה, באותו הזמן להיות בשינה. הוא לא פעיל, כי האורו של האדם אור גדול מאוד מאוד מאוד. והעזר כנגדו, אור משני. יש שמש, יש לבנה, יש אור גדול, יש אור משני. האור משני לא מהיר כשיש האור הגדול. צריך כאילו להסתיר את האור הגדול, להרדים, תרדמה יורדת על האדם, ואז האור הקטן יכול להופיע. ואחרי שהוא יכול להופיע, הוא נהפך לעזר לאור הגדול. וזה היה הסדר של בריאת עזר כנגדו לאדם הראשון. זה הולך דרך תרדמה. הרעיון הזה, מה שקרה אצל האדם הראשון, האדם הראשון מייצג את כל, את האדם על פני האדמה. וכל פעם שאדם, מהות האדם, מהות ישראל, צריכה לעבור איזה תהליך של תוספת, של התקדמות, אז יש תרדמה. בלילה הוא נדדה שנת המלך, מלכו של עולם. ישנו עם אחד, אמרו חמין, דרשו, הם אמרו הגויים, כן? הרי שאלוהם של אלו הוא ישן עכשיו. הם בגלות. הוא לא מטפל בעם ישראל. הוא ישן. אז אפשר לפגוע בעם ישראל. השינה הזאת זה התרדמה, כביכול, תרדמה שנופלת, שהיא מייצרת את התהליך החדש של ההתחדשות. המצב הזה של השינה זה מאפשר להופיע באופן חדש הופעה של נס בתוך הטבע. כמו שאנחנו אומרים, לפעמים כשאתה חוסם איזה תנועה והיא לוחצת ולוחצת, אתה חוסם את המעיין שהוא כל אמור להתפרץ ואתה עוצר אותו, אז בתוכו הוא מתמלא יותר ויותר ויותר ויותר, בסוף הוא מתפרץ לכל הצדדים יותר ממה שהיה קודם, זורם בזרם הרגיל שלו. זאת אומרת, כל מעצור הוא בסופו של דבר מביא עוד התפתחות נוספת. כשאנחנו רואים, נפגשים במעצורים, אנחנו חושבים, המעצורים הם פשוט מזיקים, הם מונים את ההתקדמות ולא מאפשרים שהתהליך יתקדם. לא כן הדבר. המעצור הוא בעצם גורם בסופו של דבר להתפרצות כפולה. זה תהליך, מתרדמה כזאת שהיא יוצרת את הכוחות החדשים שאחר כך באים ומתפרצים. על הנס של פורים היה בו שני דדים. השינה הזאת היא כבר הביאה להתפרצות, שהדור קיבלו בימי אחשוורוש. זה היה חידוש מאוד מאוד גדול, שהדור קיבלו בימי אחשוורוש הרעידה הזאת. הנס הגדול שהיה, גם הגר"א מדגיש את הדבר הזה, הנקודה הזאת שהובאה באופן טבעי זה נקודה אחת, אבל יש עוד נקודה. ישראל היו במצב מאוד מאוד נפול, ממש מתחתית המדרגה. לא היה מגיע להם הנס הזה. בעצם במצב שהם היו לא היה מגיע. נגזר עליהם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, גזרה צודקת. ולא היה מקום לשנות את הגזרה הזאת. וכאן הראה כאן נס גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, וגם במצב הכי מקולקל שהם היו, הוא מציל אותם. הוא עושה להם נס. זאת אומרת, הגודל הנס הוא מתבטא כאן עכשיו בנקודה הזאת, שהנס בא כשלא ראויים, למרות שלא ראויים. זה הגודל של הנס של פורים. ראינו את סגולת ישראל, את הצד הפנימי שבישראל, שאף על פי שבצורה החיצונית שלהם כביכול לא היו רעים לשום הצלה, ואף על פי כן בהצלה. ולכן זה נס מיוחד, שזה חכמים אמרו שהוא לא יסוף מפיזרו, שהנס הזה פורים לא ישכח לעולם. ופה אני רוצה להביא את דברי חז"ל. המדרש אומר במשלי, חוכמות נשים, חוכמות בנתה ביתה, תפחה הפרחה שולחנה, זו אסתר המלכה. איזה שם טוב קנתה, שכל המועדים עתידים להיבטל, וימי הפורים אינם בטלים. רבי אבא אומר, רבי אלעזר אולי, אף יום הכיפורים לא ייבטל לעולם, שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. כלומר, יש כאן שני ימים. לא רק פורים לא עתיד להיבטל, אלא יש כאן דעה שאומרת שגם יום הכיפורים לא עתיד להיבטל. כי אתה רואה בתורה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. זאת אומרת שיום הכיפורים הוא לחוקה לתמיד. אומר המהר"ל בתפארת ישראל בפרק נ"ג. המועדים הללו, הוא אומר, נמשכים ממדרגה עליונה. שממנה החיות של למעלה מן הטבע. בפורים נגזר על ישראל המיטה, ובטבע הגזרה הייתה אמורה להתקיים, ורק פתח להם השם יתברך שער עליון אשר ממנו חזרה להם החיים. זה שער התחייה של העתיד לבוא. זה שער התחייה שעתיד לבוא אחרי הסתלקות החיים מהעולם שבעולם הזה. ואותו דבר יום הכיפורים. יום הכיפורים, אם אדם חטא, הוא צריך להיענש על החטאים שלו. בא יום הכיפורים, והחטאים, יש חטאים שמחייבים אפילו, מחייבים איתה. ואם אדם שב בתשובה, ויום הכיפורים מחפר על עוונותיו, הוא מסלק את המיטה ומחזיר את החיים. וגם זה עניינו של יום הכיפורים, שבעצם לא מגיע לאדם, אדם שחטא לא מגיע לסלוח לו. הסדר הטבעי, מי שקלקל, מי קלקל את עצמו, הוא מקולקל. מי שעשה עצם לעצמו נזקים, אז הוא פגום, אז הוא מוזק. זה הסדר הטבעי. איך יכול לאדם לחזור בתשובה ולסלק את הקלקולים על ידי עשיית התשובה? זה בא ממקור עליון. מרצונו האלוקי של ריבונו של עולם, מכוח כלומר עניינו של יום הכיפורים, זה מהופעת למי שחייב מיטה ויום הכיפורים מחפר עליו, זה בא ממקור שמקור החיים, שלמעלה מן החיים בעולם הזה, מקור התחייה של העתיד לבוא. ולכן עניינו של יום הכיפורים, מצד שבא התיקון הזה, המחילה הזאת, היא באה ממקור גבוה, מקור על-טבעי, ולמעלה מסדרי הזמנים, לכן הוא לא יסוף ולא ייפסק לעולם. גם יום הפורים וגם יום הכיפורים. יש עוד דמיון ביום, בין פורים ליום הכיפורים. בפורים מתהפך הגורל, ומה שהיה ונהפכו, אשר ישלטו היהודים הם בשונאים. זו מדרגה גם כן מיוחדת, לפעמים יש סליחה וכפרה, אבל לא מהפכה. לא רק מתבטל הדין, אלא מתהפך על הרשע, על המלאק. זה גם מה שקורה ביום כיפור. ביום כיפור אנחנו לוקחים סעיר לעזאזל. זה עשיו. הסעיר הזה הוא עשיו. כן? והאבונות של ישראל עוברים עליהם. זה מהפכה כזאת. מה שהיה בישראל היה אפשר למחוק את האבונות. לא, 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 לא נמחקים. הם עוברים עליהם. אבל בצדק, לא סתם, אלא מפני שבעצם מתברר שכל החטאים שבאים של האדם, זה בא מהסתרה אחת, זה בא מעשיו. זה בא מכוח זר, זה לא אנחנו. הטבע הטבעי של עם ישראל הוא טבע של קדושה, הוא טבע של טהרה. בא כוח זר, ולא יהיה לך אל זר בקרבך, יצר הרע, ששורשו הוא בעצם יצר הרע כללי, ששורשו הוא עשיו, שורשו הוא הסתרא אחרא הכללי, והוא מפתה את האדם. והאדם נכשל, מפתה. חוזר האדם בתשובה, חוזר לעצמו, וכל מי שגרם לו את הדבר הזה, עליו בא החשבון. וזה השעיר לעזאזל. שהוא הגורם לכל החטאים הללו. כיוון שהוא הגורם לכל החטאים, הוא צריך לשאת את העונש. אז מה שקורה ביום הכיפורים, זה הסתרא אחרא, הוא מקבל את עונשו, כי הוא הגורם לכל חטאי ישראל. אז כמו ביום כיפור. כמו ביום כיפור, כך פורים, כך אותו דבר קרה לאמן הרשע, שהוא שוב פעם מייצג את הסתרא אחרא. והוא הגורם לכל הנזקים, והוא מקבל את התש... כי הוא הגורם, הוא המזיק, אז הוא מקבל את כל הנזקים עליו. אז זאת אומרת, אמרנו שמצד אחד מדרגתו של פורים מדרגה עליונה מאוד מאוד, שבה ההצלה האלוקית באה ממקום עליון, מקום של תחיית המתים, מקום של עתיד לבוא. לכן יום פורים לא שכח, וכן אותו דבר יום הכיפורים. אבל אף על פי כן, אף על פי שיש בהם דמיונות בין יום הכיפורים לפורים, כמו שאנחנו אמרנו, אבל בתיקוני זוהר כתוב שלעתיד לבוא יום הכיפורים הוא יהיה כפורים. כיפורים כפורים, יום כיפור יהיה פורים כמו בפורים, לא עינוי אלא עונג ושמחה. מדרגת פורים עוד יותר עליונה מיום הכיפורים. היא שייכת למדרגה עוד יותר גבולה. ונראה שלבאר את הדברים הללו, כמו שאנחנו קצת דיברנו, אבל עכשיו יותר עמוק. יום הכיפורים כפרה לחטאים. העונש מסתלק. אמרנו שגם נענה שה... עשיו הצעיר, אז זה מהפכה מסוימת. אבל בפורים, כלומר, היה אפשר להיות מצב כזה שהחטאים סולקו, עברו לאמן הרשע, כן, וישראל נמצאים במצב שהיו מקודם לכל הגזרה הזאת, מקודם, כבר מצב מאוד אידיאלי, שכל העונשים נסתלקו, הסכנה נסתלקה, להפך מקבל את העונש אמן הרשע, וישראל חוזרים למצב הקיים. אבל זה לא היה ככה. ישראל נהפוך הוא, קבלים את כל הגדולה שהייתה לאמן. זאת אומרת, זה מדרגה יותר גדולה מיום הכיפורים. יום הכיפורים מוכלים לישראל, ואז הם נמצאים במצב הקודם שלפני החטא, ולא חטאו, ולא מקבלים מזה עוד מדרגה חדשה. אבל, והחטא מסתלק, והעונש ניתן למי שגרם את החטא, לעשית רעך. ובפורים, אנחנו עלינו מדרגה חדשה, ואנחנו נקבלנו את התפקיד הגדול של להיות ישלטו היהודים, הם הבסוני, למה שליטה. כן. זאת המדרגה שהיא דומה, בעצם המדרגה של אדם ששב בתשובה מאהבה. אם האדם ביום הכיפורים או בכלל שב בתשובה מאהבה, אז הוא לא רק שהוא נמחק הכל עבירות, ודי, אין לו עבירות, אלא הם מתהפכים לזכויות. זאת אומרת, יש כאן מהפכה, מהפכה של התהפכות. זה הגדר של תשובה מאהבה. זה בעצם היה גם בפורים, שהדור קיבלו בימי אחשוורוש. ישראל בפורים מקבלים בחזרה מתוך הנס הגדול שנעשה להם, כל כך גדול, כל כך מהפכה, זה ממש כמו קריאת ים סוף, שבישראל עומדים לפני כאילו הקליה, ופתאום המצרים טובים וישראל ניצלים לחלוטין. זה היה מין מהפכה בזמן כל כך קצר, בבת אחת, מתוך סכנה של כליה, הצלה גמורה. אז ישיר משה ובני ישראל. פורים, גם כן, להשמיד, להרוג ולאבד. ישראל עומדים בפני כליה, ומתהפך. אבל לא רק מתהפך, לא רק מסתלק את הכליה, רק הייתה מסתלק את הכליה, כבר זה היה נפלא, יוצא מן הכלל, להודות, להלל, לשבח לריבונו של עולם, בלי כמובן. אבל זה לא רק היה, זה לא הסתכל, אלא אנחנו, השלטון חזר כאילו לישראל, אשר ישלטו היהודים הם בשונאיהם. כזה מפח, כזה גדול, ישראל מקבלים, רואים את יד השם הגדולה הזאת, והדור קיבלו בימי אחשוורוש. זה הגודל של ינו של הפורים. ולכן השמחה כל כך גדולה. הדור קיבלו בימי שמחת פורים, שמחה גדולה מכל כמה צדדים מיוחדים שאין אותם בימי המועדים האחרים. כמובן לכל מועד יש את המעלה שלו, אבל זה העניין המיוחד של פורים. השבוע בפורים זה גם יום השנה יורצייט של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה. אני זוכר שבאותו השנה, כשאנחנו פה קראנו את המגילה, היינו כבר כאן את השנה שהרב צבי יהודה נפטר, אז כשקראו מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אני אמרתי, זה הרב צבי יהודה, לא יכרע ולא ישתחווה. ממש באותה שעה הוא נפטר בערך, שאנחנו כאן קראנו את המגילה. קדושת לוי מסביר שכתוב כאן כל משתחווים, איך כתוב שם הפסוק, כל העומדים כי כן, מה הפסוק? תזכירו מה? כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים כי כן ציווה המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אז אפשר להבין שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, זה לא חלק מהציווה כציווה המלך. אבל אומר הקדושת לוי שמרדכי היה שר חשוב, הוא היה בשער המלך, כל עבדי המלך קוראים משתחווים כי כן ציווה המלך, אבל מרדכי הוא לא היה בציווי הזה, ולכן לא היה צריך להשתחוות. אבל מרדכי אמר, אמנם נכון, אני לא חייב להשתחוות, אבל לא בגלל זה אני לא משתחווה. אני לא משתחווה כי זה אסור. אני לא אעבור על איסור של תורה. הוא פרסם כל הדברים האלה, שלא יחשבו שהוא היה משתחווה, אילו היה מצווה. הוא לא משתחווה בשום פנים ואופן. אז זה הרגיז את המן. אז בתרגום שני כתוב שאסתר היא שלחה למרדכי שהוא לא יתגרה בעמם. למה הוא מתגרה? מה, במקום אחר הוא לא צריך להשתחוות, אז למה הוא צריך להגיד שהוא לא משתחווה בגלל שאסור להשתחוות לעמם? אבל מרדכי כן, זה היה, זה הודיע, אני לא משתחווה, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, זה הגבורה של מרדכי, שלא יכרע ולא ישתחווה. הרבי מיוסטין בספר אוהלי יעקב, הוא אומר בשם כוונות ארי, שמרדכי מתקן את מה שהשתחווה יעקב לעשיו. אז כאן מרדכי לא משתחווה, הוא מתקן, צריך גבורה, צריך להיות, לעמוד על הדרכה של תורה באופן הנכון. מנהיג צריך להיות גיבור. קראנו היום בפרשה ששאול חטא, הוא ירא את העם. העם אמר לו שצריכים לא להרוג את כל הצאן, אלא להשאיר חלק מהצאן, והוא ירא. כתוב שם, וירב בנחל. אז חכמים אומרים לנו במסכת יומא בדף כ"ב, הם אומרים, מה זה וירב בנחל? הנחל זה מזכיר לנו את עגלה ערופה שעורפים אותה בנחל. הוא היה שאול מאוד צדיק, צדיק מאוד גדול. אז הוא אמר, אם אדם אחד שאנחנו מוצאים אותו שהוא הרוג ולא יודעים למה הוא הרוג, אז התורה מצווה לעשות עגלה ערופה על זה. אז כל האנשים האלה, יש בהם אנשים שהם חפים מפשע, למה להרוג אותם? והצון בכלל מה עשו? הצון הם לא חטאו בכלל, אז למה להרוג את הצון? יצא בת קול ואמרה, אל תהי צדיק הרבה. אחר כך שהוא ריקה את נוב עיר הכהנים, שלח לה את קול, יצא בת קול ואמרה, אל תרשע הרבה. זאת אומרת, לא להגזים. הוא כאילו מין צדיקות כזאת של, לא של מנהיג, לא של הנהגה. שאול באחת ולא עלתה לו. שאול תה באחת הנהגה, הוא ירא את העם. ואחר כך הוא טועה עוד דבר. אחרי שכבר בא שמואל ומוכיח אותו שהוא חטא, הוא לא מכיר בחטא. הוא אומר, אני לא אשם. העם היה לחצים, לחצים ציבוריים. לחצו עליי. אני לא אשם, זרק את האחריות על אחרים. לא ככה עשה דוד. דוד אמר, חטאתי, אני אקבל אחריות על המעשים שלו. מנהיג צריך להיות אדם שמקבל אחריות, שהוא מנהיג, לא שאחרים מנהיגים אותו. הוא מנהיג, הוא צריך להיות עם עוצמות, עם גבורה. אני מזכיר את הדברים האלה, כשאנחנו הכרנו את מורנו רבינו הרב ציודה, הוא היה עומד על דעתו חזק ונגד, אפילו שנגד הזרם, היה, הלך נגד הזרם, לפעמים נגד הזרם הזה, לפעמים נגד הזרם הזה, בחוזק לעמוד על העקרונות הנכונים, וחינך כולנו לכיוון כזה, מי שצריך היה לקלוט את הדברים הללו. כשהרב ציודה נפטר, אז בלוויה הרב גורן דיבר. אתם יודעים שהרב גורן הוא היה אדם מאוד אמיץ, אמיץ מאוד. הוא אפילו רצה לבדוק את עצמו בעומר, או לא לבדוק את עצמו, מכיוון שחכמים אומרים שכשאדם יש לו צלם אלוקים, אדם שעושה את רצון השם, בעלי חיים לא פוגעים בו. אז הוא היה שם באפריקה, בטיול, הוא יצא מהמכונית מול אריה. הוא אמר, החז"ל אומרים שאם אדם יש לו צלם אלוקי על פניו, פחיות לא פוגעות בו. היה גיבור. גם גיבור פיזי, גם גיבור בעמדותיו, גיבור מאוד מאוד. וכשהוא דיבר בהלוויה, אז פחדנו ממנו, מהרב ציודה, לא לעשות דברים שהרב ציודה לא מסכים עליהם, פחדנו ממנו. גבורה. טוב, המשך יבוא, גם אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בימים הבאים. אני רוצה להגיד כמה מילים בענייני ההתכוננות לפורים. החכמים אמרו שחייב אין איש לבשום בפורים, וזה מצווה להתבשם, אבל צריך לעשות את זה בצורה נכונה. ויש כל בערב לא צריך להתבשם עד כדי שאדם משתכר. זה לא המצווה בערב, המצווה היא ביום. וקורה שלפעמים אנשים משתכרים בערב, אחר כך הם ישנים בשחרית, בתפילה, במגילת אסתר, בקושי מתעוררים, לא מתעוררים, וזה ממש לא הסדר של שמחת פורים. זה לא הסדר מה שחכמים קיוו, התכוונו, וכולנו רוצים לעשות את השמחה כמו שחכמים התכוונו. גם בבוקר אנחנו קבענו שלומדים על הצהריים של החמנות, אחר כך לומדים על הצהריים. זה אני חושב דבר מאוד מאוד טוב. זה לא עשינו בשנים הקודמות, לפני כמה שנים רק התחלנו את זה, אבל זה היה תקנה מאוד מאוד נכונה. וזה הופך את כל הפורים הרבה יותר מרומם, הרבה יותר איכותי. ואחרי הצהריים, אחרי מנחה, אז בסעודת פורים, יש מקום להתבשם. גם זה צריך להיות בגבולות. תלמידים שכולכם, פחות או יותר, לא רגילים לשתות יין בכלל כל השנה, לא רגילים להתבשם ולא יודעים מה השיעור של התבשמות, ולפעמים מפריזים בזה, ויכול להיות מצב גם של סכנה. כי עד שאדם מרגיש שהיין פועל עליו, זה לוקח 40 דקות. אדם לא מרגיש שזה פועל, הוא שותה עוד. שותה עוד בסוף. אבל זה לא ככה, זה אחר כך בא בבת אחת. צריך לשתות בצורה, בשיעור נכון. באופן כזה שבאמת השמחה תהיה שמחה גדולה. המבחן של פורים מוצלח, זה שאחר כך הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אחרי פורים יש עלייה רוחנית. זה המבחן. יש עלייה רוחנית בפורים, בחיבור של בין התלמידים, בין החברים זה לזה. זה ודאי גורם השפעה טובה מאוד מאוד מאוד. אבל הנקודה הזאת של פורים, של הדור קיבלו, של ההתחדשות לאור הניסים שהיו אז, שההערה הזאת חוזרת כל שנה ושנה בפורים, הדור קיבלו החוזר כל השנה ושנה בפורים, ההערה של הרוממות הזאת של הדביקות של ישראל בריבונו של עולם, היא צריכה אחר כך לבוא לידי ביטוי בימים הבאים אחרי זה. וזה הבדיקה. אם באמת הבאים הימים אחרי זה הם באים מרוממים של שקידה והמשכה עד סוף הזמן ככה בתנופה גדולה, צריכים להמשיך בתנופה כזאת גדולה, כמו שאדם, אתם רואים, לפעמים מישהו רץ בתחרות ריצה, מגיע עד הקו של הסיום, אבל הוא רץ במהירות כזאת עד הקו של הסיום, לא יכול לעצור שם, זה אי אפשר, הוא רץ קדימה. זאת אומרת, אז הם מגיעים, הקם האחרון של הריצה זה ראש חודש ניסן, אבל אי אפשר לעצור, כי הם נמצאים בריצה גדולה, זה לוקח עד שיוצרים זה לנסדר, משהו כזה. זה המבדק, ככה זה צריך להיות.